אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת דוקטור צגה מלאקו, שלום.
שלום לך דוד, מה
שלומך? מה נשמע?
ברוך השם, ברוך השם.
אני אוהב את הסמל הזה, את יודעת? זה שנמצא פה.
בטח, זה דגל מדינת ישראל, מדינתנו.
אבל זה לא הרגיל של הכנסת. זה יותר גדול.
כן, קיבלתי את זה.
יפה מאוד. טוב, בואי נתחיל.
אני אוהבת את זה.
תראי, ראיינתי אותך לפני, לא יודע, חודשיים, משהו כזה. ושאלתי אותך, מה יהיה ביום אחרי? אבל יום אחרי לא בא. בינתיים אנחנו כבר 5 חודשים בתוך המלחמה. מה יהיה?
תראה, התקופה לא פשוטה, אבל יחד עם זאת ידענו, המלחמה תהיה ארוכה. גם ראש הממשלה אמר את זה. ראש הממשלה אמר, המלחמה ארוכה. להילחם ארגון טרור רצחני, זה לוקח הרבה זמן. אנחנו יודעים איך אמריקה התמודדה מול אל-קאידה, איך התמודדה עם כל מיני ארגונים
טרורים. פקיסטן, אפגניסטן.
בדיוק, פקיסטן, אפגניסטן, כמעט שנה. ולא כמו בארץ, אצלנו באוכלוסייה
הצפופה. ולא להזכיר את קוריאה.
בדיוק. אז ללחם עם ארגון רצחני, ובמיוחד פה אנחנו רואים זה בנה לו מדינה מתחת לאדמה, אז זה לא יהיה קל. ייקח הרבה זמן, אבל בסופו של דבר, 1,000,000% אנחנו ננצח.
טוב, ומה, למה תקראי ננצח?
הניצחון שלנו קודם כל, להחזיר את החטופים, להשמיד את הארגון הטרור, חמאס, ועזה, תהיה תחת שליטה של גוף אחר, לא ארגון טרור, או לא רשות פלסטינאית. ומבחינה ביטחונית, לנו, אנחנו נשלוט בזה. ומבחינה חיים יומיומים, גופים אחרים, גופים בינלאומיים, צריכים להתגייס.
תראי, לפי מה שאמר ראש הממשלה, כמה וכמה פעמים, ולא רק הוא, אנחנו ניכנס לרפיח. וזה כבר היה צריך להיות לפני 2-3 שבועות, לא?
תראה, יש לחץ בינלאומי, אנחנו רואים את זה, הלחץ איך זה עובד, אפילו אמריקה ידידה גדולה שלנו, והיא לוחצת, נכון? יש להם את האינטרס שלהם, אבל האינטרס שלנו קודם לנו, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרס שלנו, גם ראש הממשלה אמר, זה יהיה, בלי זה לא יהיה ניצחון.
כן, כן, אבל השאלה היא באמת, האם ארצות הברית שמאיימת על ישראל, שהיא תעצור את ההספקה השוטפת של טילים מדויקים וחימוש מדויק, האם היא לא עוצרת אותנו, ואנחנו מחשש לריב עם ארצות הברית, אנחנו גם מתעכבים.
אני מקווה האמריקה הגדולה, ארצות הברית, תמשיך לעזור ולתמוך. נכון, יש לחץ עכשיו בגלל הבחירות של ארצות הברית, במיוחד אצל דמוקרטים יש לחץ. אני חושבת להיכנע ללחץ של הקיצונים ביותר, בדמוקרטים, בסופו של דבר גם ישליך על מדינות אחרות. אני מאמינה אמריקה באיזשהו דרך, היא תמצא לעזור לנו להמשיך אחרת, תשמע, אנחנו לא יכולים להשאיר את הביטחון שלנו בידיים של אחרים. זה מסוכן.
גם לא ארצות הברית.
גם לא ארצות הברית, בדיוק.
תראי, ראית את מלת הסקרים. הליכוד ירד די חזק, אמנם הוא השתפר קצת בסקרים, מצבו השתפר, אבל עדיין, הליכוד 21 מנדטים, המחנה הממלכתי 30.
תראה, אני תמיד אומרת, סקר זה נחמד, אבל בינתיים אין לנו בחירות. אני מקווה שהבחירות יהיה כמתוכנן, ומחנה ממלכתי בינתיים ממה שמקבל לפני שבוע זה היה 40 מנדטים. ועכשיו ירד, לכן...
כן, כי גדעון סער לקח לו חלק.
כן, אבל הסקר האמיתי זה ביום הבחירות.
ומה יהיה בסקר האמיתי?
בסקר אמיתי, תראה, הציבור במיוחד, הציבור הימין, הרוב של אזרחי מדינת ישראל, הרוב זה ימין. במיוחד המצב היום, אחרי שראינו כל הקונספציה שקרסה, אני חושבת, הימין ימשיך להיות בשלטון.
כן, השאלה היא, האם הימין יהיה בשלטון, זה יהיה בראשות נתניהו. כי הרבה מאוד אנשים אומרים לך, את יודעת מה, אני מוכן ללכת עם הליכוד, אבל לא עם נתניהו. אז יש כאן איזושהי בעיה מובנית, לא?
תראה, אנחנו במדינה דמוקרטית.
זה נכון.
אנחנו, ליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
גם זה
רוב
נכון.
רוב המפלגות לצערנו בישראל הם לא דמוקרטיים. לכן, אני חושבת, מי שיקבע, מי יהיה ראש מפלגה שלנו, ליכוד, 140,000 מתפקדים. זה מה שאנחנו נשאיר את ההליך הדמוקרטי. והיום אנחנו יודעים כבר כמה שנים, מ-2019, יש נגד ראש ממשלה, יש נגד ליכוד, כל מה שאנחנו רואים זה מתוזמר, מתוכנן, ממומן. כשאני באתי עכשיו אליך בדרך, אני רואה לראש ממשלה, אתה השם, אתה הראש. מאיפה בא, איפה הביא את כל הכסף? מישהו שאל, אף אחד לא שואל. את בתקופה המלחמה הזאת אפילו רוצים בחירות. עם לא רוצה בחירות. עם רוצה שננצח את המס.
כן, זה נכון. רוב העם, לפחות לפי הסקר, באמת לא מעוניין בחירות, אבל חלק מהעם כן רוצה בחירות.
רוב העם לא רוצה. אנחנו צריכים לחבר.
לפי הסקרים של ערוץ 12 לפחות.
כן, רוב העם רוצה בזה. יש קבוצה קטנה, קבוצה שרוצה להפיל את הממשלה, יותר נכון להפיל את ראש ממשלה, להחליף אותו, אבל למזל המרה, אין להם כוח בקלפי. הליך הדמוקרטי צריכים לכבד אותו.
טוב, היום להגיד, לפי הסקרים יש להם כוח לא קטן.
לא קטן, אבל עדיין לא מגיעים לימין. עדיין לא הגיעו לכוח של ימין. תסתכל, אם אתה תסתכל,
לא, השאלה איך תחשיב. אם תקחי את גדעון סער, ואם תקחי את ליברמן, הם ימין.
נכון.
אבל הם לא רוצים להיות בקואליציה שלכם.
אני חושבת שהחרמות כבר הסתיימו, כולם הבינו. החרמות לא עזרו לנו. מה שהיה החרם הזה, למה שהביא אותנו, אנחנו רואים את זה. גם כשאתה לא מקבל הכרעת הציבור, זה לא דמוקרטי. לכן אני חושבת, הבינו, אם תשאל היום, אני מאמינה, גדעון סער, הוא לא מקבל, הוא לא מסכים את החרמות, אחרי מה שעברנו.
תראה, יש בזה משהו, אני חושב שגם העובדה שהוא פרש מהמחנה הממלכתי, אולי הוא עושה טוב לליכוד בשלב ראשון. אבל הוא מקבל, הוא מתחיל לעלות במנדטים, לפחות הוא מתחיל להגיע למה שהוא היה קודם. אבל השאלה הנשאלת היא, האם הוא ילך לממשלה בראשות נתניהו? ואת זה אנחנו לא יודעים, למרות שהוא לא אומר שלא.
תראה, קודם כל גדעון סער באמת שחקן פוליטי חזק.
וחשוב.
כן, מאוד חשוב. זה אדם שיש לו קבלות. זה המהלך שהוא לקח, אני חושבת מהלך נכון גם לעצמו. כי ביסוד שלו בן אדם, אז גדעון סער הוא ימין.
גדעון סער הוא ימין.
כן, ימין, הוא לא שמאל. באמת זה ש,
ממש לא.
כן, בדיוק. לכן יש לו את האידיאולוגיה שלו, השקפת עולם שלו, וממלכתי. אני מאמינה, בסופו של דבר, המקום שלו יהיה ליכוד.
מה, את חושבת שהוא יחזור?
אני חושבת
שכן. ואם הוא יחזור, זה אולי זה יהיה אחרי עידן נתניהו.
תראה, אני חושבת שהוא
יחזור. כי הוא פרש בגלל נתניהו.
תשוב, בפוליטיקה לא כעסים או לא שמחות קובעים. אנחנו רואים, אתה יודע מה, האינטרס המשותף, האינטרס של מדינת ישראל, האינטרס של עם ישראל זה הגובר. אני מאמינה שניים ימצאו דרך.
תראי, ראית את הנאום של נציגי הממשלות באום לפני, מה זה היה? 3 ימים, 4 ימים. ראית?
כן, ראיתי.
צפית?
צפיתי ושר החוץ.
ראית איך, כן, אבל מעבר לשר החוץ, ראית איך כמעט כל המדינות הזדהו איתנו בנושא של הטרדות מיניות. ואת חברה יחד עם שלי מירון בשדולה שהיא נגד פגיעות מיניות. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך התרשמת באמת מזה שבאמת באום הייתה גם היענות וגם השתתפות בצער הגדול שלנו על החטופות בעיקר, על זה נועד הדיון, וגם כששר חוץ סיים את הנאום שלו, אז היו מחיאות כפיים די סוערות.
תראה, בסופו של דבר, נכון, לקח הרבה זמן באום, במיוחד מי שגרם לנו נזק, מזכ"ל האום, בעיניי.
נכון.
אני הייתי מגדירה אותו כאנטישמי בכלל. והבן אדם הזה מההתחלה משווה את הנרצחים שלנו לחמאס. ולא יכול להיות, זה לא מתקבל על דעת, אבל כשאתה מסתכל, אנשים רואים, אנשים צפו, מה זה ארגון הטרור, מה שהוא עושה היום, זה מדינת ישראל. והערכה יכול להיות גם לכל אחד להגיע. לכן אני עם שלי מרום שיזמנו את השדולה בנושא של נפגעות אונס, החטופות שלנו, זה כל כך מצמרי, זה מפחיד. אתה יודע, מכל דבר נגע לליבי בשדולה, אחד החטופות שחזרה בעסקה כשסיפרה, אולי בעוד כמה חודשים יחזרו לנו צעירות בהיריון ממהבלים. זה כל כך נגע לליבי והחריד אותי, הפחיד אותי. לכן, אני חושבת הדבר הזה למי לא נוגע. ואני חושבת כל העולם היום הבין. בהתחלה לא רצו להבין, לא, אפילו ארגוני נשים. אנחנו זוכרים את זה. ובאום, במיתו, כל הארגונים לא יזדחו איתנו. היום הבינו את זה. הדבר הזה יכול לקרות לכל אחד גם.
בכוונה ככה שתק תראה תחת הרושם הנורא של מה שאמרת. אבל את יודעת שרוב המדינות דורשות להפסיק את המלחמה. במקביל להזדהות עם החטופות ועם הנאנסות ועם הנרצחות והנרצחים כמובן, כולם דורשים איתנו להפסיק את המלחמה, כולל ארצות הברית.
תראה, תסתכל בעולם היום, לא רק שמספר של היהודים נמוך, והיום נגד מדינת ישראל כמה כסף מושקע, כמה שקרים מפיצים, והסברה. תסתכל, כאילו מדינת ישראל בכוונה רוצחת פלסטינאים, ילדים. הדבר הזה לא נכון.
היית צריכה לשמוע את הנציג המנובל הזה של הרשות הפלסטינית, של הפלסטינים, שאמר, יש לנו עדויות על אונס של ילדות. כך הוא אמר. עדויות יש להם.
כן. תראה, הם רשות פלסטינאית במה שונה מחמאס. בוא נדבר על זה.
אני יכול לספר לך
בגלל שמדברים יפה, מנחמד, מנומס.
הם לא מדברים יפה.
תראה.
את יודעת ש 15 מבין המחבלים שנתפסו ביהודה ושומרון על פיגועים, הם אנשי הרשות הפלסטינית. 15.
בדיוק.
של מנגנון הביטחון הפלסטיני, 15. ועוד כמה עשרות שחשודים והם נמצאים כרגע בבדיקה. אבל 15 נתפסו והם בבתי הסוהר.
זהו, אז תראי.
אז אני לא יודע.
לכן, רשות פלסטינאית, היא לא יכולה למלות את המקום של חמאס בעזה.
לא, חמאס יתפוס את המקום שלה.
כן,
אני רוצה להזכיר לך שבמלחמה בין החמאס לבין הפתח, החמאס ניצח וגירש את הפתח מעזה.
נכון.
ואת זה אנשים לא זוכרים.
נכון, זה כאילו שהיה בחירות דמוקרטיות, וחמאס ניצח וגירש אותם. אבל היום אני לא רואה...
גירש אותם? הרג אותם.
נכון.
זרק אותם מהבניינים למטה.
בדיוק, ואז אני לא רואה שום הבדל בין רשות פלסטינאית לחמאס.
טוב, אז מי בכל זאת ישלוט בעזה? ישראל בטוח לא תהיה שם, אולי מבחינה ביטחונית, אבל לא יותר מזה. מי את רוצה שישלוט שם?
אני חושבת לתקופה מסוימת, לכמה שנים, וארגונים בינלאומיים, גופים בינלאומיים צריכים להיכנס את זה.
הם צריכים לרצות.
כן, הם צריכים לקחת את זה.
ממצרים, אמירויות.
אני חושבת שכן, כי יש להם תפקיד מאוד חשוב, והם צריכים להיכנס את זה. אחרת, מה עשינו בזה? עוד פעם, אם לא חמאס, ג'הד אסלאמי, אם לא ג'הד אסלאמי, עוד זרוע של איראן, יתפסו את המקום, ויקרה מה שקרה עוד פעם, אנחנו לא יכולים לתת את זה. זה כהיה השכמה. זה מצער מאוד. אנחנו משלמים במחיר כבד.
העסקה לשחרור החטופים, היא לא מתקדמת לשום מקום. וצהל וגם הממשלה אומרים, אנחנו נלחץ כמה שיותר, כדי שהרשות הפלסטינית תלחץ גם, וכדי שהמצרים והמדינות המערביות ילחצו. אז הרשות כמובן לא תעשה שום דבר, למרות שדורשים ממנה לגנות וכך הלאה, היא לא תעשה את זה. אבל אני מצפה באמת שמשהו יזוז עם החטופים, ושום דבר לא זז.
תראה, אני מקווה שיזוז, כי באמת זה נושא הכי הכי כואב, ואנחנו לא יודעים כמה מהם בחיים אפילו, ואנחנו לא יודעים מה עובר עליהם, אפילו תרופות לא מגיע אליהם. אני פגשתי עם שר החוץ הקודם, אלי כהן, את נשיאת צלב אדום. שהגיע לארץ.
כן.
ולכל שאלה ששאלנו אותה, לא היה לה שום תשובה.
למה שאלה תשובה? הם לא מקבלים אפילו תשובות, אז מה? הם לוחצים עלינו, אבל הם לא מתאמצים יותר מדי.
בדיוק לא מתאמצים אפילו. אני הרגשתי, הארגון הזה סתם קיים. הארגון הזה, צלב האדום, קיים, כן. אולי לאנשים אחרים, או לא לישראלים.
עכשיו, אם תהיה עסקה, מה שאנחנו עוד לא יודעים, זה יגרום לכך שישוחררו אלפי אולי בהתחלה מאות, עם דם על הידיים. איך את עם זה?
תראה, אני מאוד קשה לי. כשאני שמעתי מרואן ברגותי ישוחרר, אני הזדזעתי.
הוא לא ישוחרר.
כן, אבל יש אנשים שחושבים, גם יש לא הרבה כמה ישראלים חושבים את זה, אפילו שיחזור, יצא מהכלי ימניג. לכן, אנשים שדם על הידיים שלהם, בעיניי אסור לשחרר.
אבל אני רוצה להפנות אותך למקום אחר לגמרי, או בוא נגיד קרוב, אבל זה משהו אחר. מרצה באוניברסיטה העברית. שמעת סיפור איתה?
כן, שמעתי.
מה היא אמרה? פרופסור קיבוקיריאנו, איך שקוראים לה? מסר אנטי-ציוני, אמרה שישראל היא ישות ציונית, או הישות הציונית הזאת חייבת להסתלק מעל פני האדמה. היא אמרה שישראל הורגת, רוצחת, ישות כובשת משנת 1948. דיקן אוניברסיטה, והיא חטפה השעיה, לא פיתורים, השעיה. אבל אני שומע ש90 מאנשי הסגל, חלקם לשעבר, קוראים להחזיר אותה. מישהו השתגע פה.
לא רק השתגע, פשוט אני מתביישת בזה. בתור אזרחית מדינת ישראל, אני מתביישת בזה. איך זה יכול להיות? חופש אקדמיה אנחנו יודעים פה. פה זה לא חופש אקדמיה. זה הכחשה מה שקרה. ובגידה במדינת ישראל. לא יכול להיות. אנשים האלה לא צריכים להיות בקרבנו. תחשוב על זה. שאנחנו מדברים, אחד הבעיות שלנו, רשות פלסטינאית, מחנכת את ילדיה נגדנו. מה ההבדל בזה? מה ההבדל לפרופסור באוניברסיטה העברית? לא לתת תמיכה ולגיטימציה? אני חושבת זו טעות גדולה, לא יכול להיות דבר כזה במדינתנו. אני חושבת...
למה זה קורה? בגלל שחלק מהסגל הוא ערבי? חלק מהסגל הוא שמאל קיצוני? למה זה קורה?
אני רוצה להגיד לך, אני חושבת לא, גם לערבים, לסגל של... ערבים הם אזרחים מדינת ישראל.
ברור.
אזרחים, אזרח מדינת ישראל.
אבל איך יכול להיות ש90 חברי סגל קוראים להחזיר אותה אחרי הדברים המאוד מאוד קשים וחסרי אחריות?
תראה, זה באמת לטענות שהיינו משמיעים אותם, היינו שומעים אותם, אחד הבעיות שלנו באקדמיה. באקדמיה אין דעות מגוונות. היום באקדמיה אנשי ימין אין להם מקום. אנשים פוחדים להביע את דעתם. גם סטודנטים דרך אגב. אם זה היה מצב הפוך, תאמין לי, היו משאים אותה.
אישו אותה?
לא, אם היה מצב הפוך. והיא הייתה ימין, ימין, כמו שהתבטא, ימין קיצוני.
גם היו משאים אותה.
בוודאי.
גם היו משאים אותה.
כן, לא היו משאים אותה בכלל באוניברסיטה.
טוב, פה השאירו אותה עדיין.
כן.
אבל אני רוצה להגיד לך שעוד איזה בן אדם חסר בינה, שהוא הנציג של האוניברסיטה בארצות הברית, כתב מכתב מאוד גס רוח אפילו, הייתי אומר, והוא כותב להם, התוכן הבזוי של המכתב שכתבתם לשרן השכל, אני מעולם לא חשבתי שהאוניברסיטה העברית היא מוסד ציוני. את זה כותב יורי פינס, זה הנציג של האוניברסיטה בארצות הברית, והוא כותב את זה לדיקן האוניברסיטה.
זה בדיוק אותם הדברים. זה פשוט אין גבול לחוצפה. פשוט זה שנאה עצמית. זה שנאה. איך זה יכול להיות? אתה יודע מה? אני הרבה יצאתי להסברה. ויש פעם בשנה בכמה מדינות באירופה, ונגד מדינת ישראל כמדינת אפרטייד. ואני יצאתי להסביר מדינת ישראל מדינה דמוקרטית. וכשאני שומעת אנשים האלה, במיוחד אנשי אקדמיה, ואני מזוזעת. איך זה יכול להיות? אנשים האלה עדיין מייצגים אותם.
שאלה טובה. איזה מידע יש לך לגבי אברה מנגיסטו?
אברה מנגיסטו לצערי הרב, הנה עבר ספטמבר 9 שנים, ואין שום מידע, ואני מקווה כולי תקווה.
את חושבת שהוא חי?
אני כולי תקווה שהוא חי, כי לפני שנתיים ראינו את הסרטון, מה שהחמאס הפיץ, חוץ מזה אין שום מידע.
אבל זה סרטון ישן.
כן, סרטון ישן. והדבר היחידי שיכולתי לעשות מאז שאני נכנסתי לכנסת בעקבות המצב מה שקרה, לפחות המשפחה תקבל סיוע כספי, והם לא קיבלו 9 שנים. שום סיוע.
למה?
אף אחד לא דאג. ורק עכשיו כשבא לצערנו הרב בשביעי לאוקטובר עם החטופים בחקיקה, אפילו את אדם בחוק, בהתחלה לא רצו להכניס אותו, בטענה הייתה שהוא לא נכתף.
כן. למה זאת אומרת, הוא עבר לבד, מרצונו
הטוב? כן, הוא עבר, יש לו בעיה בריאותית, והוא חצה, וראו אותו שהוא חוצה במצרים, אף אחד לא עצר אותו, והוא נמצא כבר יותר מ9 שנים.
קודם דיברנו על זה שברשות הפלסטינאית יש שוטרים ביום ומחבלים בלילה. אז מתקן אותי פה אופיר, והוא אומר לי ש44 מהמחבלים הם חברי המנגנונים של הרשות. אני אמרתי 15, אבל כנראה אני טעיתי. 44 מחבלים שנהרגו בין 21 ל-23 במהלך פיגועים שביצעו נגד ישראל, והפכו לשהידים ולחרם אותם.
לכן זה אותו דבר. חמאס ברשות פלסטינאית אין שום מבדל, אני אגיד לך. מה שקורה, רק רשות פלסטינאית קיבלה לגיטימציה בגלל ההסכם אוסלו, מסע ומתן, קיבלה לגיטימציה. וחוץ מזה, מחנכים נגד מדינת ישראל, מחנכים נגד יהודים, מחנכים כל מה שאנחנו רואים בעולם היום, מהנחר לים התיכון, זה אותה אידיאולוגיה, אותה השקפה, לא משנה. היום שומרים או שוטרים מקבלים מזכורת, בלילה הולכים לחנך את הדור הצעיר גם ללכת לפגוע ביהודים.
את יוזמת הצעת חוק בתמיכת שר המשפטים הקובעת כי יעצרו כל ההליכים הפלילים נגד אזרחים יוצאי אתיופיה ביחס לעבירות במסגרת המחאה כנגד האלימות המשטרתית.
כן, כי למה יזמתי? קודם כל, אלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה גבוה ביותר, ידוע. יש נתונים של מבקר המדינה, יש את הוועדה שאני הייתי חברה בה, וועדת פלמור, מיגור לגזענות, אני הייתי חברה, מצאנו כל הנתונים. הדור הצעיר סבל מאלימות משטרתית בהפגנה. אתה יודע מה? כשסלומון טקה נהרג, יומיים שלושה לפני שיצאנו להפגין, לפי מה שמתכתבים ברשתות חברתיות, משטרת ישראל עצרה אותם. עקבה אחריהם עצרה אותם. גם בהפגנה עצרה אותם. אבל מה קורה מכל דבר, הכי מאוד מאוד פגע בדור הצעיר, כשיש לך רישום פלילי, אתה לא יכול להתגייס.
כן, ביקשתי למחוק את זה, אבל אני שואל מה ההבדל בין יוצאי אתיופיה שיש להם רישום פלילי, לבין בחור שעשה איזה טיפשות בגיל 16-17.
אבל אצלנו רואים הרבה גבוה.
כן, לא רק... את לא יכול לעשות איזשהו חוק יהודי ליוצאי אתיופיה, זה קצת בעיה, לא?
לא, הבעיה, אני אגיד לך, הבעיה פה שהביא אותנו לפה למחוק, אני את הצעת חוק, בגלל שביחס למספר שלנו, אתה רואה את הנתונים של משטרת ישראל.
הרבה יותר גבוהים.
הרבה יותר גבוהים. אבל מה קורה, אני אגיד לך? לרובם פתחו להם, סתם, נגיד למשל, ילד רוכב על אופניים, אומר לו שוטרה, זה אופניים, נראה לי זה חדש, של מי זה? אז הוא אומר, ההורים שלי קנו לי, אני לא מאמין לך, גנבת, על זה פותחים תיק. הרבה דברים.
כן, אבל סוגרים אותו גם.
לא סוגרים, משאירים אותו.
מה זאת אומרת?
כן, משאירים אותו. באפגנה גם אותו סיפור. אז אני באה ואומרת, תנו הזדמנות שנייה, כי הקהילה לא מאמינה במוסדות מדינת ישראל, וגם התיק מוכיח, גם הדור הצעיר יקבל הזדמנות. אני אתן לך דוגמה. הרבה לא יכלו להתגייס בגלל זה, רישום פלילי. הרבה גם לא יכלו להתקבל מקום עבודה, אומרים להם, תביאו תעודת יושר. תסתכל, תסתכל כמה הדור הצעיר, יוצאי אתיופיה, משתתף במלחמה הזאת. אחוז גבוה ביחס למספר שלנו, נפלו במלחמה הזאת. אנחנו פחות מ2% ביחס למספר שלנו, יותר מ5%. ורוצים להילחם. הרבה. אנחנו קהילה קטנה.
אין ספק שמגיע להם, מגיע תיקון העוול שעשו להם, אני בהחלט איתך.
נכון, אז התיקון הזה ייתן להם הזדמנות. תראה, שירות צבאי, פה זה שירות חובה מדברים. אנחנו לא רואים כשירות חובה. אנחנו רואים כזכות גדולה לשרת. לכן אני הצעתי את החוק הזה בתמיכה של שר המשפטים.
כן.
וגם שר לביטחון לאומי.
אני חושב שאין לזה קונסנזוס. הדוקטור לתקשורת, יש לך הרבה מאוד ניסיון בנושא תקשורת, ואני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שאלג'זירה ממשיכה לשדר מישראל?
זה עצוב לי. עצוב לי, אלג'זירה זה כלי נשק
תעמולתי ממדרגה ראשונה.
בדיוק תעמולתי, לכן צריכים לעצור את זה. כלי תקשורת כאלה לא צריכים להיות. זה לא חופש ביטוי. זה לא חופש עיתונות. פה זה תעמולה נגד מדינת ישראל.
אז אם את מדברת על תעמולה נגד מדינת ישראל, צייצת בטוויטר, אתמול במשחק כדורגל התרחש מעשה שלא יעשה. בני סכנין ביזו את ההמנון הלאומי של ישראל בשל העובדה כי אחד השחקנים נלחם בעזה. איזה מין דבר זה?
כן, תשמע, זה אפילו אלה, אתה יודע מה, בני סכנין, זה שיש להם עכשיו משחק בשקט, בעקבות החיילים האלה. תשמע, וזה לגע היה יותר מ-100 ימים במילים, ובא משחק, ובזים לו, בזים לדגל שלנו, חמאס, אם היה מגיע חמאס לפה, לא היה בוחר אם הם אוהדי סכנין או לא. גם ראינו את ערבי ישראל, גם נפגעו מחמאס. לכן אני חושבת, דברים כאלה צריכים להעמיד אותם. נכון, פה זה ספורט, זה סיפור אחר, יגידו, אי אפשר להניש אותם. אני חושבת שכן, אפשר להניש אותם, להפעיל את החוק. אי אפשר לחוקק חוקים ולא לחוף אותם. זה חוק גזעני גם, אני אגיד לך את האמת. חוק מסית נגד מדינת ישראל, נגד חיילים, גם פה במקרה יוצאי אתיופיה, גם גזענות.
אולי חלק מהתגובה צריכה להיות גם נגד בתי המשפט, שידם מאוד מאוד רכה, לאו דווקא בנושא הזה, אבל בכלל, עבריינים יוצאים אחרי תקופה מאוד קצרה, חזרה לחופש, ממשיכים עם הפשעים שלהם.
זהו, בדיוק, גם אני מסכימה 1,000,000% ממה שאתה אומר. איך זה יכול להיות בן אדם, עבריין, היום מה שקורה, אתה יכול להיות עבריין, לעשות מה שבא לך, העונש. כן. מינימלי, אז זה אומר שמודד אותך.
דוקטור צגה מלאקו, תודה.
תודה רבה, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.